か、ובמדרש גם הנפש לא תמלא. כאן אני בעמודה היוונית בשורה הראשונה, ובמדרש קולט רבה גם הנפש לא תמלא. על מה מדובר? אנחנו עכשיו מבררים את זה שהמצוות יש להם תפקיד להעלות את האדם מעל המדרגה הטבעית. כלומר, אם אדם רוצה להשלים את עצמו מבחינה טבעית, צריך הוא לעסוק במלאכות של האדם, שהם כל מה שממלא את צורכי האדם, ביגוד, מזון וכדומה. כל הדברים האלה, מה שנקרא הטכנולוגיה, במובן הרחב של המילה, כל זה משלים את האדם מבחינה טבעית. אבל יש גם מה שמשלים את האדם מבחינת היותו בעל נשמה, והיינו מה שמדרגה שימה לטבע, וזה נעשה על ידי המצוות. ולכן המצוות הן באופן בסיסי מקורן מן המספר 8 שהוא מעל הטבע. לכן גם המצווה הראשונה שאדם מקיים, מצוות ברית מילה, נעשית ביום השני, כי המספר 8 הוא מעל הטבע. עד כאן ברור? טוב. ובמדרש. עכשיו, זה שיש לנפש איזושהי זרות, איזה תסכול, איזשהו חוסר סיפוק מן העולם הזה, זה אנחנו מכירים בחוויה פנימית, זה גם מובא במדרש. בסדר? ובמדרש. גם הנפש לא תמלא, לפי שהנפש יודעת שכל אשר תיגע לעצמה תיגע, ולפיכך אינה שבעה מצוות ומעשים טובים. אמר רבי לוי, משל לעירוני.
רגע, סליחה, מה הוא אומר פה בעצם?
מה?
מה הוא אומר פה בעצם? שאין אדם מת וחצית אהבתו בידו, כאילו שהנפש לעולם לא יכולה למלא.
כן, הנפש לא תמלא. כלומר, הנפש יש לה כל הזמן איזה מין צמאון בלתי רבוי. רב בלתי מושבע. כן. אמר רבי לוי, משל לעירוני, שהיה נשוי בת מלאכים. אף על פי, יש גרסות כפרי, אותו דבר. אף על פי שמאכילה כל מעדני מלך, אינו יוצא ידי חובתו. למה? שהיא בת מלאכים. כך כל מה שיפעל האדם עם נפשו אינו יוצא ידי חובתו, למה? לפי שהיא מלמעלה. עד כאן דברי קהלת רבה. וביאור עניין זה, כי הנפש הזאת שהיא מלמעלה ועומדת בתחתונים, תמיד היא משתוקקת אל התורה ולמצוות ומה שהיא בתחתונים. ודבר זה לחסרון מדרגה נחשב לה, שהיא עצם נפש אלוהים מלמעלה עומדת בתחתונים, וכל דבר שהוא חסר משתוקק אל השלמה. ברור? יוצא לפי זה שהנפש נתונה בנתוני פתיחה שהם למטה ממדרגתה, ולכן יש תסכול מתמיד של הנפש שרוצה להשלים את עצמה. עד כאן ברור? יש שאלות על זה? הכל ברור, תהיה. רבי יהודה הלוי ביטא את זה יפה. אמר, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. כן, כך אומר רבי יהודה הלוי. כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. מה זה להיות גר ותושב כאחד? או שאדם הוא גר, דהיינו זר, או שהוא תושב, דהיינו שייך למקום. תחליט. מה אנחנו בעולם הזה? מבחינה מסוימת אנחנו תושבים, כי אנחנו תוצר של הטבע. אנחנו באים מן האדמה, והראיה שאנחנו באים מן האדמה שבסוף נחלתנו בתוך האדמה. כשאנחנו מתים קוברים אותנו בפנים. אם כן, בבטנה נחלתי. מצד שני יש לנו תחושה של זרות ביחס לעולם הזה. מה שנעשה בעולם הוא לא בדיוק שלנו. אז גם גר וגם תושב ביחד. מי חווה את החוויה הזאת? מובא בתורה, שאברהם אומר, גר ותושב אנוכי. זה ההגדרה של הזהות שלו. עכשיו, האם הזהות הזאת היא זהות רק של אברהם או של כל אדם?
שלמה התושב אצל אברהם?
מה?
שלמה התושב שעשה מקנה
וכדומה, מה? הוא התושב בעולם הזה, מה? הוא לא אכל ארוחת צהריים? אברהם אכל ארוחת צהריים. מה? כן, כן, נו, בסדר, אתם יכולים להביא עוד דוגמאות. כן? אנחנו רוצים להתקדם בעצם הרעיון, זה מה שחשוב לנו.
במה זה מתבטא?
מה?
במה זה מתבטא?
שמה?
שאדם הוא משהו גר.
במה זה מתבטא שאדם הוא גר? מצד שיש לו צימאון שהעולם הטבעי איננו מרווה אותו. משהו שבא מבחוץ. כן, היה גוי אחד בשם אלבר קאמי, כתב ספר, הזר, שבו מבטא את המעמד הזה של האדם בעולם. האדם הוא זר בעולם. אז זאת אומרת, שמה שאברהם גילה, שהוא גם גר וגם תושב, את זה הוא יכול היה ללמד לכולם. לכן הוא אמר לאנשי חברון בנחל, אמר להם, גר ותושב אנוכי, האם אכן, גם אתם כאלה. גם אתם גרים בתושבים.
אבל זה לא הפשט של הפסוק.
זה לא הפשט של הפסוק, למה?
כן. כשאברהם אבינו אמר את זה, התכוון מה שאברהם
אבינו
מסביר עכשיו.
האם אברהם אבינו התכוון למה שאני אמרתי? זו שאלה תמיד יפה, תמיד אי אפשר לשאול מה שאנחנו מסבירים, זה באמת מה שהתכוונו אלה שאמרו.
אני
חושב ככה, שאברהם התכוון הרבה יותר עמוק.
האם אנשי חברון
הבינו אותו ככה? התשובה היא שכן. הרי היה, שהם ענו לו שזה שטויות, מה שהוא אומר. שהם אמרו לו, אדוני, לא אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. כלומר, מה שאתה אומר זה טוב לך, כי אתה נשיא אלוהים, לכן אתה יכול לדבר בצורה כזאת. אנחנו עם הארץ. והם חלקו עליו. אתה אומר שאתה משהו, שכל אדם יש לו איזה ניצוץ נעלה. זה בגלל שלך יש ניצוץ נעלה. נשיא אלוהים אתה, לא אנחנו. ככה הם טענו. לכן הם התעקשו. לכן כשאברהם ראה את המצב, אז הוא הבין שאין מה להשיג מהם, לכן הוא פנה אל עפרון בן צוחר. בסדר? עפרון לפחות הייתה לו הבנה שהוא נפל ממדרגתו. הוא היה עפרון מלשון עפר, בן צוחר, מה זה צוחר?
גבוה.
צוחר זה לבן בוהק. נפל ממדרגתו. כן? אז הוא ידע את זה. כן? לפחות איתו היה אפשר להסתדר. למה אתה אומר שזה לא הפשט של הפסוק? אני לא הבנתי. יש לך הסבר אחר?
מה?
לא יודע, אתה אמרת שזה לא הפשט. אם אתה אומר שזה לא הפשט, זה סימן שלך יש פשט אחר.
לא, זה מסתבר. קראתי את הפסוק הזה יותר מ-40 פעם.
כן, נו.
אתה פעם לא פירשתי אותו ככה.
איך אתה כן פירשת אותו? זה מעניין אותי. אני לא הבנתי איך אפשר לפרש אחרת. איך פירשת? כן, כן, אני רוצה להבין, איך פירשת?
באתי ממקום אחר, אני נמצא פה עכשיו, אבל באתי ממקום אחר, זה הכל.
וואי, זה פירוש מעניין מה שאתה אומר. לא חשבתי על זה. טוב, הלאה.
איזה השיר
הוא עשה? אם ככה יצא להגיד, גר אנוכי עמכם, אז גר בבית תושב. אגב, גם כתוב בתורה, פרשת בהר, כי גרים ותושבים אתם עמדי. אתם גם גרים וגם תושבים, תחליטו. אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי.
אבל אין בהלכה דבר כזה גר תושב?
יש בהלכה דבר כזה גר תושב. מה זה גר תושב? זה אדם שהוא לא יהודי, אבל הוא תושב בארץ. כלומר, הגר תושב, המעמד המשפטי של גר תושב, הוא מעמד משפטי שתואם את המעמד הנפשי של כל אדם. בעצם כל אדם הוא גר תושב, ויש חלק מבני אדם שזה גם המעמד המשפטי שלהם. ברור? לכל אדם הוא עבד, נכון?
כל אדם הוא עבד?
כן, עבדים, כל בני אדם הם עבדים ליצר שלהם, נכון? יש אנשים שזה גם המעמד המשפטי שלהם, הם גם עבד בפועל. כל אדם הוא בן חורין מצד נשמתו. אבל כל, יש אנשים שאצלם החירות הזאת באה לידי ביטוי, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אתה מבין מה שאני אומר? אני אומר שדבר שהוא אמיתי עבור כולם, לפעמים גם מקבל ביטוי משפטי עבור אדם ספציפי. אתה איתי? אהו.
כן, אני לא הבנת.
אז זה נקרא שאתה לא איתי. אל תגיד אני כן.
אני איתך, אבל לא הבנת.
לא, זה לא נקרא שאתה איתי אם לא הבנת. אז תגיד שאתה לא איתי. אני חוזר עוד פעם. אתה אמרת שיש בהלכה מושג כזה של גר תושב. אני אמרתי, זה נכון. אבל זה לא סותר את זה שיש גם גר תושב במובן של הזהות. הזהות גר תושב היא הזהות של כל אדם. ולפעמים זה בא לידי ביטוי בזה שיש לאדם גם מעמד משפטי המגדיר אותו כגר תושב. זאת אומרת, מי שזה המעמד המשפטי שלו, דיינו הגוי שחי בארץ, הוא יכול לחוות יותר מכל אדם אחר את הזיהום של גר תושב. אבל בי שבאופן פנימי זה נמצא אצל כל אדם. האם הבנת אותי? הבנת אותי חלקי. מה לא הבנת במה שאני אמרתי? זה יעזור לנו.
יכול להגיד מה שהבנתי.
תגיד מה הבנת. תגיד מה הבנת. יאללה, תגיד מה הבנת.
הבנתי שגר תושב זה אדם שהוא מרגיש שהוא נמצא במקום שהוא בעצם לא שייך לו. ואנחנו, האנשים שקרים בתוכנו, אנחנו ממש מתייחסים אליהם כמו מה שהם.
נכון.
וזה נוח להם.
נכון, נכון. אפשר להגיד, בדיוק, אז הבנת נכון. זאת אומרת, האנשים, הגויים שחיים בתוכנו, יש להם הזכות בעצם להרגיש באופן משפטי מה שכל אדם צריך להרגיש מבחינת הזהות הפנימית. כלומר, יש התאמה בין המעמד המשפטי לבין הזהות הפנימית. הבנת?
אז ככה כולם רצו להיות
גרים. לפי זה כל אחד בעצם, כולם היו צריכים לרצות להיות גרים תושבים. ובאמת, לעתיד לבוא, כל אומות העולם, כנראה, יהיו גרים תושבים. וגם עם ישראל הוא גר תושב במובן הקולקטיבי. מדוע? כי אנחנו האומה היחידה שנולדה מחוץ למקומה. זה מאוד מעניין. איפה נולדנו? לא במקומנו. נולדנו במצרים, לא במקומנו, מחוץ. ואנחנו חיים בארץ שלנו, שלקחנו מאחרים. כך שבמובן הציבורי, עם ישראל הוא גר תושב. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, גרים ותושבים אתם עמדים. אגב, איך קוראים לאדם שמצטרף לעם ישראל? ומה הפועל? איזה פועל הוא עושה? הוא מתגייר, נכון? אומרים גר שמתגייר. זה מבחינת העברית, זה לא מסתדר.
אם הוא גר, סימן משהו התגייר.
אלא מה? לא, גר פירושו זר. אז ואם הוא הופך להיות חלק מעם ישראל, אז הוא הופך להיות תושב. כלומר, עד עכשיו הגוי הזה היה גר, עכשיו הוא אצלנו, אז הוא תושב. אז צריך לקרוא לו גר שמתיישב. נכון? לא גר שמתגייר. מה, הוא הופך להיות זר? אדרבה, עד עכשיו הוא היה זר. אתה מבין את הקושיה שלי?
כן.
אז צריך לקרוא לו גר שמתיישב. כן?
גר ותושב, אבל זה מדובר על אלה שגרים, שמקבלים שבע מצוות מלאות.
סליחה, מה זה תושב, סתם, בלי המילה גר? בהלכה. תושב זה יהודי, נכון? תושב זה יהודי מלידה.
אזרח זה יהודי,
חלק מעליו. מה?
דיברנו.
גם אזרח, כן, 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 תלוי לפי ההקשר. אבל נגיד לך, אדם שהוא זר באיזשהו מקום, קוראים לו גר, נכון? גרים הייתם בארץ מצרים. אדם ששייך למקום, קוראים לו?
תושב.
לפי זה, אם אדם שעד עכשיו היה זר לאומתנו, הופך להיות בן בית אצלנו, אז לא צריך להגיד שהוא מתגייר, היה צריך להגיד שהוא מתיישב, הופך לתושב. אתה הייתי?
כן.
הבנת את הקושיה?
כן.
מצוין. אז אתה יכול לחזור בקשה על הקושיה?
שאלתי, הגר תושב, אלה שמקיימים...
לא, לא, אני שאל, האם אתה יכול לחזור על הקושיה שלי?
כן, אם הוא למעשה התגייר, אז צריך להיות כאילו תושב.
נכון, יפה. אז לא צריך לקרוא לו מתיישב, צריך לקרוא לו... ומתייבגר, צריך לקרוא לו מתיישב. יפה מאוד. אתה עשר, הבנת את השאלה שלי.
לשאלה שלי עכשיו.
מה השאלה שלך?
השאלה שלי שאמרתי, גר ותושב, זה אלה ואזרח, אלה שהם לא יהודים,
נכון.
הם יושבים בארץ ישראל, אבל יש שניים שהם צריכים לקיים שבע מצוות
מלאות. נכון, אכן. זה לא קושיה, זה האמת, מה שאמרת.
כן.
מה שאמרת?
זה מסתדר עכשיו.
למה שזה לא יסתדר?
כמה סוגי גרים יש?
יש המון סוגי גרים.
אתה יודע, גרי עריות, גרי
תושבים, גרי
זה...
יש כל מיני סוגים של גרים. אתה מדבר על גר תושב. גר תושב זה אדם שהוא לא יהודי, אבל הוא מקיים תנאים מסוימים שמאפשרים לו לגור בארץ. בסדר? זה נקרא גר תושב. זה בסדר, זה מצוין. הסברתי גם לשאלה של אהוד, שבעצם גר תושב, כל אדם הוא גר תושב באופן פנימי. עכשיו אני חוזר, עכשיו כדי להעמיק את זה, אני התחלתי להקשות קושיה נוספת שאני עוד לא עניתי עליה. אני אומר, לכאורה, היה צריך לקרוא לאדם שמצטרף לעם ישראל, לקרוא לו
מתיישב.
מה התשובה? התשובה היא שעם ישראל כולו גר. עכשיו, גם הגוי הוא גר בעולם הזה, רק הוא לא ידע את זה. עד עכשיו הוא חשב שהוא תושב בעולם הזה. עכשיו, שהוא מצטרף אלינו, הוא לומד שכל אדם הוא גר בעולם הזה, אז הוא מתגייר כמונו. הוא הופך להיות גר כמו כל עם ישראל. הבנתם?
אנחנו נעלנו, גם אנחנו
גרים. יפה, אנחנו אומה שהיא בכללה גרה בעולם הזה. אנחנו גרים. והגוי שמצטרף אלינו, עד עכשיו הוא חשב בטעות שהוא תושב בעולם הזה. אנחנו מגלים לו, לא ידעת, כולנו גרים בעולם הזה, תתגייר, תהפוך לגר, כמונו. מובן? אגב, אני רוצה להסביר משהו. איך קוראים לגויים, לאומות, אצל עם ישראל, אצל חז"ל? אומות העולם. למה העולם? אתם יודעים למה? כן, בעולם. אז אם הם אומות העולם, סימן שעם ישראל, מאיפה הוא? לא מהעולם. בסדר? מה? זה מובן מה שאני אומר? האומות, הם אומות העולם. סימן שאנחנו לא מהעולם. אתה איתי יהוד.
כן.
הבנת אותי?
לא, קשה לקבל.
למה קשה לך לקבל?
אני יכול להגיד את זה, אנחנו עוד אומה מהעולם.
אבל עובדה שלא ככה חז"ל משתמשים בביטוי. כלומר, אני רציתי להסביר את הביטוי של חז"ל. למה חז"ל, כשהם מדברים על הגויים, אומרים אומות העולם, והם לא מתכוונים לכלול בזה את עם ישראל? מה מונח מאחורי הביטוי הזה?
שעם ישראל
מחוץ ל... יפה, זה מה שזה אומר. כלומר, אם חז"ל, כשמדברים על הגויים, אומרים אומות העולם, אז ודאי שכוונתם היא לומר שישראל הם לא מהעולם.
אבל איך נוציא את עצמנו מהעולם?
אנחנו גם חיים פה. אנחנו גם חיים פה כגר תושב. זאת אומרת, מבחינת הזהות הקולקטיבית שלנו, אנחנו יודעים שאנחנו באים ממקום אחר.
באמן?
מה?
באמן?
הם לא יודעים את זה. ויש לזה סיבה מדוע הם לא יודעים את זה. הם לא יודעים את זה בגלל שהאומות בעולם נולדות מן הטבע. מן אדמתם. כן? איך קוראים לאדמה אצל הגויים? מולדת. כן? משם הם נולדו.
אז
זאת אומרת,
מה אין להם נשמה?
יש להם נשמה. רק הם לא מודעים לזה, משום שהנסיבות שהובילו להופעתם בעולם הן נסיבות טבעיות. כלומר, אם תשאל את עצמך, איך איטליה נולדה? איטליה נולדה מיחסי הגומלין, האינטראקציה, בין התושבים לבין האדמה. זה יצר את הזהות הלאומית האיטלקית. היא בעצם תוצר של הטבע. אין שום סממן באיטלקיות של מקור חיצוני לעולם. מה שאין כן, ישראל, שהם לא נולדו מכוח תנאים טבעיים, אלא ההפך, בניגוד לטבע. ולכן אצלנו הזהות הלאומית שלנו, יותר נוח לה להיות, להבין את עצמה כזרה לעולם. ראיתי? זאת אומרת, זה כמו שדיברנו לפני כן על גר תושב. כל אדם הוא גר תושב, רק יש כאלה שגם יודעים את זה. בסדר? כל האומות הם גרים בעולם הזה, רק יש אומה שיודעת את זה. מי אמר שהם לא מאמינים, שהם לא יודעים את זה, הרי הם גם מאמינים באלוהים. תשובה, לא, הם לא יודעים את זה, משום שהתפקוד הטבעי של האומות הוא תפקוד של תוצר של הטבע. לכן, למשל בפוליטיקה, הם אינם מכניסים את הממד של המוסר. הם מאמינים באלוהים, זה נכון. האמונה באלוהים אצל אומות העולם היא האמונה בגורם חיצוני לאדם. זאת אומרת, בגורם שכופה את עצמו על הטבע. ברור?
אנחנו לא כופים את
ה... אנחנו לא חושבים שהאלוהים הוא גורם חיצוני לנו, כי אנחנו באנו משם. כלומר, האופן שבו עם ישראל חווה את היחס שלו אל האלוהות, הוא אופן שונה מאשר אצל האומות. שאצל האומות יש דומיננטיות של היראה, ובישראל דומיננטיות של האהבה. אתה מבין אותי?
כן. אצלנו זה בפנים,
ואצלנו הם רואים בחוץ. זהו, זה העניין. זאת אומרת, עכשיו, אל תשכח גם שהגילוי של האמונה הזאת בא להם מבחינה מסוימת מחוץ להם. כי הם למדו את זה מישראל. זה לא מקרי. כן? אז זה לא שזה לא יכול להשתנות, אבל בינתיים זה כך. כן? זאת אומרת, צריך להיות מודע לזה. יש הבדל בין עם ישראל לאומות העולם. זהו נתון. כן? מי לא אוהב את הרעיון הזה? היהודים לא אוהבים את זה. כלומר, אצל אומות העולם הדבר הזה מאוד מאוד ברור. ליהודים זה לא פשוט. כן, מה אתה אומר?
לא ברור לי שאלתי את הדברים, אני רוצה להסביר את הנה והתוכנה ביניהם, אפשר להתקדם קדימה. אם אני מבין נכון, אבל אני רוצה להסביר שהגויים נולדים מאדמתם, שישנו קשר בין הגוי לבין אדמתו.
כן.
האם יש הבדל בין איטלקי שגלה לארצות הברית לבין יהודי שגלה לארצות הברית? ישראלי שגלה לארצות הברית. אבל שניהם, אחרי 20 שנה, מרגישים שם מצוין. איזה קשר יש לאיטלקים לאדמתו?
אתה שואל מה ההבדל בין איטלקי שגלה לארצות הברית לבין יהודי שגלה לארצות הברית, הרי אחרי 100 שנה כל אחד מרגיש מצוין שמה, חושב שזה מקומו.
גם שוודי.
גם שוודי? זה נכון. אתה יכול להביא עוד דוגמאות? אני חושב שגם רומני וגם מונגולי. אבל אני חושב שזה נכון גם לגבי סנגלי, וגם לגבי קמרוני, וגם לגבי גבוני, וגם לגבי בוליביאני. אתה רוצה אם אפשר להביא עוד דוגמאות? לא, אני אביא את זה כדוגמה, כשאני אומר דוגמה, זה בעצם בא ללמד על כולם. זאת אומרת, אני לא חייב לעשות רשימה שלמה של כל הדוגמה.
אני אשגר, יש גם,
אמרו
לי
את
זה
בגבול ליקוי,
כי
האיטלקי
מתגעגע
לאיטל, השוודי, בגלל שפה עוד סוף. כן, היפני מתגעגע ליפן. לא, כלומר, אני פשוט לא תפסתי מה אתה מתכוון, כנראה אתה אומר את הדבר עמוק. כלומר, מה היה צורך להביא עוד דוגמה? כי ברגע שאני אמרתי, ברגע שאמרנו דוגמה, איטלקי למשל, זה ברור שהיה אפשר להוסיף אחרי הדוגמה הזאת כל אומה אחרת. לכן זה שאתה התעקשת להביא דווקא את הדוגמה של השוודי, דבר זה תמוע בעיניי.
אני יכול
לך. הסבר.
כי היהודי הוא יצא לנצל, זה מבחינה מסוימת, בכל מקום הוא. אבל האיטלקי שנמצא בארצות הברית הוא גם נמצא בארצות הברית.
כן, אבל הבנו שאנחנו רוצים להסביר. השאלה הייתה על ההבדל בין יהודי לבין איטלקי. ברור ששאלתו של חיים הייתה יכולה גם להתחלף בהבדל בין יהודי לשוודי. נכון?
לא, שאלה אם יש הבדל בין שוודי לאיטלקי.
שאלה שאם יש הבדל בין יהודי. הרב טוען שהיהודי לא נולד בעצם בארץ ישראל, אלא נולד בחוץ לאדמתו. ולכן לכאורה אין קשר בין היהודי לבין אדמתו, כי זה בעצם לא אדמתו. אז הוא גר כל הזמן. יש משהו במנטליות,
הבנתי, אבל אתה שאלת אם כן, אמרת כדוגמה, שאלת אותי מה ההבדל בין האופן שבו היהודי חווה את זה לבין איך שהאיטלקי חווה את זה, נכון? עכשיו, מה שכאן השואל היקר שאל, שזה נכון גם לגבי שוודי. אז אני אמרתי שלכאורה אז בכלל לא משנה. אתה שאלת על איטלקי, באותה מידה יכולת לשאול על שוודי, נכון? אז לכן לא הבנתי מה היה צורך להביא דוגמה נוספת. ואני מתעקש על זה שבעצם הבאת הדוגמה הייתה מיותרת. נכון? אני צודק או לא? הסבר, למה? כלומר, למה אתה אומר שהשאלה, נגיד אם חיים היה שואל, מה ההבדל בין שוודי שגלה לארצות הברית לבין יהודי שגלה לארצות הברית? השאלה לא הייתה אותה שאלה?
כי היהודי הוא נמצא מלכתחילה בגדר אחר.
רגע, אתה מסביר לי מה ההבדל בין יהודי לכל אומה. בסדר?
אבל מבחינת גר, גם יכול להיות הבדל.
סגר, אני שואל אותך, האם יש הבדל בנושא הזה בין איטלקי לשוודי?
יכול להיות שכן,
מה הרי גם האיטלקי וגם השוודי הם שייכים לזהות לאומית שנולדה מן הטבע. נכון? מה שאין כן, הזהות היהודית שלא נולדה מן הטבע. זאת
אומרת, האיטלקי הוא דמות
כוללת. כן, הבנתי את זה כדוגמה. לכן אני לא הבנתי למה הוספת את השוודי. אני שוב חוזר לטעון שכל שם אחר של אומה מלבד יהודי שהייתה מביא היה מספק תבנית לשאלה של חיים. בסדר? עכשיו בואו נחזור אם כן לשאלה שלך. התשובה ברגע שאיטלקי גולה או נגיד מהגר לארצות הברית מאותה שעה תוך זמן קצר דור או שני דורות הוא הופך להיות חלק מהאומה האמריקאית. יש לו מולדת חדשה, הוא נדבק אל מאגר טבעי אחר. עד כאן איתי?
אני חייב,
למה
זה
ככה?
למה זה
מחויב? פשוט מאוד, כי האדם זקוק, כי כל אדם זקוק לשורשים. אז כשהשורשים שלו נתקו ממקום אחד, הוא לא רוצה להישאר מחוסר שורשים, הוא נדבק לאומה אחרת. הוא הופך להיות בן לאותה אומה. עם קצת געגועים, קצת עדתיות, כמו למשל אוריאנה פלאצ'י, שהיא דווקא היא נפטרה לפני שנה, משהו כזה, הייתה עיתונאית האיטלקית המפורסמת, שהייתה גרה בניו יורק. הפכה להיות אמריקאית לכל דבר, עם קצת געגועים לאיטליה. בסדר? אבל הפכה להיות אמריקאית. לעומת זה, היהודי, הוא שייך לזהות קולקטיבית שמלכתחילה אינה שייכת לשום מקום. ולכן, האחיזה של היהודי בעולם הזה, כל זמן שיש לו תודעה שהוא יהודי, איננה יכולה להיות אחיזה שלמה. בשום מקום. כן, כל שהוא שכח שהוא יהודי, מה אפשר לעשות. יש הרבה אנשים שהם צאצאי יהודים בעולם, הם לא יודעים שהם יהודים.
אז ממה הוא חי? אם האיטלקי צריך שורשים, והשוודי צריך שורשים,
ממה חי היהודי? אז היהודי באמת במצב מתוסכל. הוא חי עם נוסטלגיה לעולם הבא.
אבל איפה
השורשים שלו? השורשים של היהודי הם מחוץ לעולם. איך אומר המערב? למדנו את זה, שהאדם הוא כמו עץ, ששורשה זה מעלה. בסדר? וזה מובן מה שאני אומר או לא?
לא, לא. אני לא מנסה עונה למה ששאלתי.
למה זה לא עונה לשאלתך?
כי אני אומר עוד פעם, טוב.
אני רוצה להתפאר לי רגע אחד בסבלנות האדירה שיש. טוב, נו.
אני רוצה ללכת צעד אחד קדימה, כן? ואולי זה...
לך צעד קדימה.
אם אני לוקח עכשיו עץ, לפי אותו משל של שורשים, עץ תפוזים, ומוציא אותו מאיטליה, ושותל אותו בארצות הברית, אם הוא יהפוך לאגסים? לא. לפי מה שאני אומר, כן?
לא.
אם הוא הופך להיות לאיטלקי, אם הוא הופך להיות לאמריקאי אחרי שתי דורות, אז הוא כבר לא מה שהיה.
תראה, עץ תפוזים שאתה עוקר אותו במקום אחד, נוטע אותו במקום אחר, הוא גדל אחרת. הוא גדל אחרת, זה עוד האדמה. הנתונים הטבעיים השתנו, האקלים אחר, המינרלים אחרים. תראה, אפילו אתרוגים שהובאו, עצי אתרוגים שהובאו מתימן, בעלייה של יהודי תימן, נטעים פה בארץ, ומגדלים אתרוגים אחרים. האתרוג התימני בארץ איננו דומה לאתרוג התימני בתימן, למרות שלא עבר הרכבה. נכון או לא?
כן.
אה? וואי.
כן.
אני טועה?
לא יודע מה
זה אתרוג
בדבר,
אני
יודע מה
זה
אתרוג של תמתיק גדול. כן,
אז
לא,
הם
מתכוונים
צורה אחרת.
אז איפה
הכמיהה
לארץ?
הכמיהה שלנו לארץ...
בגולה, כל הגולה.
כן, כן. כשאנחנו קמהנו לארץ, לא קמהנו לארץ כמו שאומה קמהה לאדמתה. אלא קמהנו אל השכינה. כן? זה מה שאומר האור החיים בפרשת בהר, שההתעוררות של ליבות בני ישראל לשוב לארץ ישראל זה בגלל שלא רוצים להיות גולים מעל שולחן אביהם. כן? שזה השכינה. זה לא, אומנם ניסו בראשית ימיה של הציונות המדינית לפתח איזה מין רומנטיקה טבעית של ארץ ישראל, עד נופי... כל התעודות של הקרן הקיימת, שאתה רואה שם איזה יהודי שזורע את אדמתו וכו' וכו'. זה נשמע ממש פסטורלי ונחמד. אבל אם אנחנו מבינים את האופן שבו היהודים חיו את הקשר הזה, הם חיו אותו באופן שונה מאשר אצל האומות. מובן? אנחנו חיינו אותו בתור, אנחנו עדיין חיים אותו, בתור מקום המפגש שלנו עם האלוהות.
הייתה אפשרות
שהמשחק
של אוגנדה?
האם הייתה אפשרות שעם ישראל יושב באוגנדה? תשובה, כן, בוודאי, חלק מהמשראל ישב באוגנדה, נזכר היה בשביל זה מבצע אנטבת, אומנם לא רק בכמה ימים, וגם עם ישראל ישב בפולין, ובמרוקו, ובפרס, ועם ישראל ישב מחוץ לארצו.
אז מה
מביא
אותו לפה עם מועלתקת של גר?
מה מביא אותו
לפה? הוא בעצם לא מחובר לשום מקום לכאורה.
מה שמביא אותו לפה, זה בגלל שהמקום הזה הוא לא מקום רגיל. הוא מקום שבו שכינה שורה. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא. לכן שואל, מה ההשתוקקות של עם ישראל לציון, היא השתוקקות להיפגש עם אביהם שבשמיים. לא השתוקקות להינטע מחדש באדמה, באדמת מולדת. מובן? זה דבר ברור.
זה
כעין
בעין
יראות
בשום השם ציון?
כן, כי עין בעין יראו את משורת המציאות. האמת היא, זה דבר מאוד מעניין, שכלומר, יש כל מיני סיבות מודעות לכך שיהודים עולים לארץ. אם אתה שואל יהודי, מדוע באת? אז אתה תשמע הסברים מכאן לעודדה חדשה. אחד אומר, אני באתי לארץ כי אני רוצה להימלט מן הסכנות של הגלות. כן, היו טענות כאלה, נכון? זה הטענה של הרצל. הרצל אמר שצריך פה מקלט. זאת אומרת שפה בטוח יותר מאשר חוץ לארץ. לא יודע, לא נשמע.
סל קליטה לא יותר טוב.
חוויה ביטחונית. עכשיו, מה יש אנשים יגידו, אני באתי לארץ...
סל קליטה.
בגלל התנאים הכלכליים. בניו יורק יותר טוב. אחד אומר, אני באתי בשביל לתת חינוך דתי לילדים שלי. אוקיי? לא יודע, יש מקומות שדווקא בעולם. הסכנות של החילונות פחות גדולות. יש אחד שאומר, אני באתי לעשות פה את המהפכה הפרולטרית. של העם היהודי, בגלל הפירמידה ההפוכה של ברוך. לכן צריך להפוך מחדש את הפירמידה, כדי שתיווצר חברה עם בסיס פרולטרי, כדי שנוכל לעשות את המהפכה, את הדיקטטורה של הפרולטריות בארץ ישראל.
מה זה
פרולטריות? הנחת היסוד. זה הדברה מרקסיסטית, אני אדבר. אצל תלמידי מרקס, אמרו ככה, שהחברה בנויה כפירמידה. הפירמידה הרחבה, השכבות הרחבות למטה, זה המסכנים, דהיינו העמלים, מה שקוראים פרולטריון. פרולטריון זה בא ממילה לטינית שפירושה מי שאין לו אלא ילדה. כן? זה העמלים, הפועלים. הם, נגיד, מקור הכוחות היצרניים בחברה. כל הכלכלה עובדת עליהם. למעלה מזה יש שכבות יותר קטנות, החקלאים. למעלה מזה הזעיר בורגנות. למעלה מזה הבורגנות הכבדה. בשפיץ הקפיטליסטים. הקפיטליסטים הם השפיץ של הפירמידה, הם מעטים, והם משעבדים את כל הפירמידה לצרכים שלהם.
הגדמה.
אז מה?
הגדמה.
אז צריך, כדי שהעולם יהיה עולם טוב, אתה רואים המרקסיסטים, צריך להפוך את הפירמידה. זה היינו. שהבסיס, דיינו הפרולטריון, יעשה מהפכה, ויעשה מה שנקרא דיקטטורה של הפרולטריון. זאת אומרת, ואז העולם יהיה עולם נפלא, שבו יהיה שוויון, קוראים לזה קומוניזם, והכל יהיה בסדר. עכשיו, היו כמה מרקסיסטים יהודים, בורוכוב אחד מהם. אמרו, יש לו בעיה, שאצל העם היהודי מלכתחילה הפירמידה איננה ישרה. זאת אומרת, יש מעט מאוד פרולטריון יהודי. כל היהודים האחרים הם עוסקים בזהר בורגנות, מייצרי פרוות, או הם מתווכים וכו' וכו'. בקיצור, המצב אצל העם היהודי זה שהקפיטליסטים הם הרוב, אז אי אפשר לעשות מהפכה בצורה כזאת. לכן צריך לעלות לציון, כדי לבנות מחדש את החברה. כלומר, להפוך מחדש את הפירמידה, ואז נוכל לעשות את המהפכה. עד כאן השיטה. כלומר, מה, וכי לא יכולת להצטרף, כמו שאמרו הבונדיסטים אגב, הבונדיסטים טענו נגד זה, אמרו, תצטרף למהפכה הפרולטרית באירופה, בשביל מה אתה צריך בשביל זה לעלות לציון וכל מיני דברים כאלה. מה הדבר הזה מגלה? הדבר הזה מגלה דבר מאוד מעניין. שכל אדם רוצה לתת הסבר לכך שהוא עלה לארץ. מדוע? כי שום אדם איננו רוצה להגיד, לא עליתי בלי סיבה. כי רק המשוגעים מדברים ככה. נכון? והאדם איננו רוצה להופיע כמשוגע, לכן הוא ממציא לעצמו אידיאולוגיה, ואפילו מקים מפלגה כדי להגן על אותה אידיאולוגיה. כשמצד האמת היא שהסיבה שבגלל העלית זה בגלל שהיית צריך לעלות.
זה הסיבה.
כי הרי שני אחים, אחד יצא ממרוקו לקנדה, שני ממרוקו לישראל. נו, מה הסיבה? שני אחים, גדלו באותם תנאים. אלא, זה מצד שורש נשמתו היה צריך לבוא, והשני לא. זה בירור שנעשה. או, זאת אומרת שאנחנו עולים לכאן מסיבות של, הייתי אומר, סיבות מטאפיזיות. או, רק שלא תמיד אנחנו מעיזים לומר את זה. לכן ממציאים כל מיני אידיאולוגיות.
זה לא, אבל יש את הפירמידה.
הפירמידה, איזו פירמידה?
שכהן גדול, כהנים, לוי, ישראל.
נראה לי ככה. שאתה נשארת אחורה בהסבר. אני הסברתי לך מה זה הפירמידה של בורוכוב וכו', והמשכתי להסביר עוד כמה דברים, ואתה, במקום להקשיב להמשך, אתה ממשיך לדון בדבר הראשון.
לא, הקשבתי, אבל
נזכרתי
גם
על פירמידה. טוב. זה פירמידה תיאורטית. איזה כהן גדול יש לך היום. כן.
יש עכשיו בארץ גילים תושבים, כל מיני, גם פיליפינים,
יש משמעות, כן, אתה שואל, האם יש משמעות לעובדה שיש בתוכנו זהויות מעין גר תושב? זה לא בדיוק הגר תושב של ההלכה, אבל יש מעין זה, כן? הפיליפינים ועוד כמה דברים כאלה. כן, אכן כן, ודאי, זה לא מקרי. הרי איך כתוב ביציאת מצרים? וגם ערב רב עלה איתם, וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. זאת אומרת, זה לא בכדי שיש אוכלוסיות שמתלוות אל גאולת ישראל. האוכלוסיות האלה עושות בעיות, שום ספק, כן? כמו שגם הערב רב שיצא ממצרים עשה בעיות. אבל כדי, זה חלק מהאתגר. יש איזה סוד בדבר, צריך לדעת איך לתקן את זה. זה לא בכדי שדווקא עכשיו זה מצטרף אלינו. לפני כן זה לא מצטרף.
סוד במשמעות של חיבור גם כאן?
של?
סוד במשמעות של חיבור גם כאן או משהו אחר?
לא, משהו אחר גם. גם חיבור וגם דברים יותר עמוקים. טוב, ובכן, איפה היינו? כל זה היה כדי להסביר את המעמד של הזרות, כן? שיש לאדם איזה מין זרות ביחס לעולם הזה, וזה מה שהמדרש אומר על הפסוק, גם הנפש לא תמלא. מובן? טוב. ודבר זה, אני שוב חוזר פה לדברי המהר"ל באמצע העמודה הימנית, ודבר זה לחסרון מדרגה נחשב לה, שהיא עצם נפש אלוהי מלמעלה, עומדת בתחתונים, וכל דבר שהוא חסר, משתוקק אל השלמה. והתורה והמצווה הם השלמה אל הנפש. ובשביל כך משתוקק הנפש אל התורה ולמצוות, לצאת אל הפועל ולהיות מושלם. כן? זאת אומרת, יש איזו השתוקקות של הנפש למצוות. כשהוא אומר כאן הנפש, הוא מתכוון לנשמה. כן? לפי ההקשר צריך להבין. הנשמה, מצד טבעה, יש לה השתוקקות אל המצוות. הנפש, מה שאנחנו קוראים נפש, אין לה השתוקקות.
נפש זה הרגש, לא?
לא. הנפש זה החלק שבי שמעורה בטבע. לפעמים מתכוון גם לרגש, אבל בגלל לי, זה כל מה ש... כל המציאות הפסיכו-פיזיו-ביולוגית שלי זה הנפש.
המחשבה הפשוטה שלי, אני רוצה לאכול או ש...
גם. יש גם אוכל נפש, אתה צודק. אבל גם אני פותר תרגיל במתמטיקה, גם זה שייך לנפש. גם לבהמה של נפש. גם לבהמה של יש נפש, פחות משוכללת משלנו. אתה צודק. זאת אומרת, במובן הזה יש איזה הרבה מאוד דמיון. למשל, בבוקר אני צריך לקום לתפילה. מי רוצה לקום? הנשמה. מי רוצה להישאר במיטה? הנפש. בסדר? לכן, כשאומרים שהמצוות זה טבעי לאדם, זה שטות. זה לא נכון. המצווה זה דבר שהוא עולה עליי, אני לא רוצה לקיים. אני דווקא מעדיף להישאר במיטה, תאמין לי שזה הרבה יותר נעים. אל תספר לי שאני רק רוצה לרוץ מחוץ למיטה להניח תפילין. לא רוצה. לא? וזו נקודה מאוד חשובה מבחינה פדגוגית. מדוע? בגלל שאם בא מורה בבית ספר דתי ואומר, תלמידים יקרים, אנחנו באופן טבעי רוצים לקיים מצוות. מה חושב התלמיד? אומר, המורה משוגע.
או שהוא עצמו לא
משוגע. וזה חמור מאוד שאדם חושב שהמורה שלו משוגע. או, הפוך, המורה בוודאי צודק, הרי הוא המורה. אז אני משוגע. וגם זה לא טוב. לא? אותו דבר, אגב, זה יכול להיות סיטואציה הרבה יותר פשוטה. בני היקר, בוא תאכל, ילדי חמוד. מה יש לאכול, אמא? יש תפוחי אדמה עם שעועית ירוקה. אני לא רוצה. אומרת לו, האמא, כאן היא עושה את טעות חייה, אומרת לו, אבל זה טעים. אתם מבינים איזה נזק אדיר נעשה כאן? מה מתרחש עכשיו בנפש של הילד? הוא חושב שהיא אמא שלא השתגעה. היא משוגעת. אתם אומרים, עד כמה שזה עמוק הדבר הזה? הוא חושב שהיא משוגעת. כי הוא יודע שזה לא טעים. אז מה צריך היה להגיד לילד?
צריך
לך. אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, אם האמא רוצה לפנק, אבל טוב, יש משהו, תאכל משהו אחר. זה אפשרות אחת. זה אמנם אולי לא תמיד טוב, לפעמים אפשר, אפשר, מותר להתפשר. אפשרות שנייה, להגיד, תראה, זה מה שיש לאכול. אין משהו אחר. לא טעים, לא אכפת לי. בכל מקרה, בין באפשרות הראשונה, בין באפשרות השנייה, אין פה פגיעה בוודאות הפנימית שהתברא אצל הילד. מובן? אז אותו דבר לגבי המצוות. זה טבעי לקיים מצוות. לא, מה פתאום? אבל הנשמה, אני כן רוצה.
אבל אתה נהנה מהמצוות, יש מצוות שאתה נהנה מהן.
יש מצוות שאני נהנה מהן, והן?
אוקיי, היה לך קשה להנדף לי, לא רציתי, להנחת.
אה, זאת אומרת, אז זה מה שאתה אומר, ותרגילנו בתורתך. זאת אומרת, שיש החדרה של חיי הנשמה בתוך הנפש. זה הופך להיות טבע שני. בסדר, זה לא הטבע הראשוני. כלומר, זה בדיוק מה שהרב מסביר בתחילת עולת ראייה. שהנשמה תמיד מתפללת, והיא משתוקקת שתפילתה תתגלה גם ברוח ובנפש. מובן? זאת אומרת, יש התפילה המתמדת של הנשמה, אני, העולם הזה לא כל כך מתפלל, אבל לפעמים אני מחבר את עצמי, חיבור חשמלי מיוחד, שטקר כזה, שמחבר אותי לנשמה שלי. ואז אתה צודק, אני בסוף נהנה. ודאי שזה אפשרי, אבל זה לא נתון הפתיחה, זה מה שרציתי לומר. כן? כן, בבקשה.
יש אנשים שלכאורה מאוד רוחניים.
כן.
ובכל זאת לא מוצאים אותם מחוברים לתורה ומצוות, כמו שאומר פה שזו השתקקות של נשמה.
נכון.
וכך הם מסיימים ל-120 שנה בעולם הזה. אז איך כותב פה שזה בעצם לכאורה, זה השתוקקות טבעית, שהכל עומד ככה...
אמר, אני חוזר לשאלתך. אתה שואל, יש אנשים שהם מאוד רוחניים.
לכאורה.
לכאורה. בגרסה הראשונה של השאלה שלך לא אמרת לכאורה. כן, בסדר, נקבל.
גם שמאלנים בדרך.
גם שמאלנים בדרך כלל. כלומר, אתה אומר, יש אנשים שהם מאוד רוחניים, לכאורה, וגם שמאלנים, נוסיף את מה שאתה אומר, והם חיים, כל חייהם עם אותה רוחניות, ואינם משתוקקים למצוות. הכיצד אם כן אומר המהר"ל שהנשמה משתוקקת אל המצוות? נכון? אז הבנתי את השאלה שלך נכון? יפה. יש תשובה גם לשאלה הזאת. ההשתוקקות הזאת היא השתוקקות של הרוח, לא של הנשמה. שמעת על המושגים? נפש, רוח, נשמה. הלאה. כן. אתה אומר הסבר אחר. יכול להיות שכל הרוחניות הזאת הם מרכזים את זה ביחסים למצווה אחת. אבל זה לא לגמרי מדויק. כי כשאתה אומר מצווה, הכוונה שאני מכיר בזה שאני מצווה. והם לא תמיד מכירים בזה. אבל לא תמיד הם מכירים בזה שהם מצווים. כן?
אבל אני לא מכיר את המושגים נפש, רוח, נשמה, כמו שהרב מסביר אותם, אני תמיד בגלל איפה כרגע אני תקוע. סליחה שאני עומד על זה, אבל...
כן.
אבל הוא אומר שצריך לנסות להבין.
כן, כן, אתה בסדר.
כשמדברים על מושג של השתוקקות, אני מבין, זה כמו צמא. כמו שאדם צמא. עכשיו, אין הבדל בין אדם צמא בין אינטליגנטי ללא אינטליגנטי. אם הוא צמא, אז הוא צמא.
נכון.
אם יש השתוקקות, כל אדם חייב לו השתוקקות.
אז זה מה שאתה...
אם לכל אדם יש נשמה, כל אדם חייב...
אתה צודק, כל אדם, אתה צודק, כל אדם, הנשמה שלו משתוקקת אל המצוות.
רגע, אז למה זה בא לידי ביטוי אצל ראובן ולא בא לידי ביטוי אצל שמעון?
זה מה שאני מסביר, לא כל אדם חי את חיי הנשמה שלו. מי חי את חיי הנשמה שלו? משה רבנו היה חי את חיי הנשמה שלו. אדם הראשון. סתם אדם חי את חיי הנפש. יש עוד קצת אנשים שחיים את חיי הרוח.
שזה מה?
הרוחניים האלה שדיברת עליהם. אומנים, מיסטיקאים.
שהם קצת לנפש לכאורה.
כן, נכון. זה הרוח.
כן.
חיי נשמה, מי חי את זה?
אז לכאורה,
משפט הזה
לא
מדבר.
לרוב בני האדם.
המהר"ל לא אמר לך שבני האדם משתוקקים אל המצוות. הוא אמר לך שהנשמה משתוקקת אל המצוות. בשביל זה אני הקדמתי...
לא, הוא אומר כך משתוקק את הנפש של התורה ואל המצוות.
ולכן אני הקדמתי לפני 10 דקות, וכשהמהר"ל אומר כאן נפש, הוא מתכוון לנשמה.
אני חושב
שאתה
אומר נפש, כשמישהו
מעורב בטבע ככה, שם... לא. כשפה יהודי אחד שאל אותי למה אני מתכוון כשאני אומר נפש, אז אני אמרתי, זה החלק שבי שמעורה בטבע. אבל המהר"ל כאן, שהוא מביא את המילה נפש, במיוחד שהוא מביא את זה מקהלת רבה, שמפרש פסוק בתנ"ך, ושם במילה בתנ"ך, המילה נפש פירושה נשמה, אז שם המשמעות היא נשמה. בסדר? הרמב״ם בעצמו אומר, לגבי המשמעות של הכינויים של הנפש, כל דבר צריך להיות נלמד מעניינו. לא? ויש פה גם אהוד העיר, כן? שהמילה נפש פירושה רגש. יש כל מיני. כן, בבקשה. גם הקבר נקרא נפש. מצבה, שתמים, נקרא נפש. מה אתה אומר?
למה הם בדרך כלל
שמאלנים, אנשים הרוחניים? כי השמאל הוא באופציה של אין שורשים. כי אנשי השמאל שמו לב שמי שמדבר על שורשים נהיה פשיסט. לכן יש שתי אפשרויות. או שאני אגיד את זה ככה, בצורה קריקטורית אפילו. או שאני אוהב את אדמתי ואת עמי, ואז אני שונא את כל העולם, או שאני אוהב את כל העולם, ואז אני שונא את אדמתי ואת עמי. זה בעצם המטוטלת שבה נמצאת הנפש האנושית אצל אומות העולם. לא, בעם ישראל, בעם ישראל הפתרון הוא אחר לגמרי. אנחנו פתרנו את זה, כי אנחנו מחוברים אל אדמה אוניברסלית. זאת אומרת, ככל שאני יותר דבק ביהדות שלי ובארץ ישראל שלי, כך אני יותר שייך לתיקון העולם כולו. למה אתה מחבא את זה? לא, בשביל מה? אה, קר לחם, זה חבוד, 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 קר לחם, חבוד. כן, מובן? אבל אצל אנשי השמאל, הייתי אומר, הייתי מדבר, השורש הפנימי של הדבר הזה, זה הפחד מהשקיעה המוסרית שיש באחיזה בטבע.
אבל הם כבר לא אוכזים בטבע, אבל לא
אוכזים
בשבת.
נכון, אבל אז יש הרבה מחלות שמתלוות לדבר הזה. הרבה מחלות נפשיות שמתלוות לזה, אבל זה נושא ללימוד לפני עצמו, כן? אם אתה רוצה, יש קלטת של השיעור שהעברתי במסגרת הכנס של זהות במכון מאיר על קוסמופוליטיות ואוניברסליות, אם אתה זוכר את זה. טוב, בואו נתקדם. והתורה והמצווה הם השלמה אל הנפש, ובשביל כך משתוקקת הנפש של התורה ולמצווה והמצוות לצאת אל הפועל להיות מושלם. אמנם לא תסבע מצוות ומעשים טובים במה שהיא עומדת בתחתונים, בגוף האדם. שדבר זה היא מדרגת עצם הנפש היא מלמעלה. ולכך אינה מושלמת בתחתונים בגוף החומרי. וכיוון שאינה מושלמת אינה שבעה מצוות ומעשים טובים, רק היא משתוקקת תמיד להיותה מושלמת לגמרי ואינה מושלמת, עד שתבוא אל התכלית, במה שהיא עצם אלוהים מלמעלה, וזה שהוא מדמה אותה אל בת מלך, שניסית לעירוני, והאם שהוא נותן לה כל מעדני העולם, אינו יוצא ידי חובתו אימה, מפני שהיא בת מלך, והיא מחוברת אל העירוני זה, ואם כן, תמיד היא חסרה, כאשר היא עם העירוני הזה, וכל אשר נותן לה, סוף סוף היא עם העירוני, שאינו זיווג שלה. ולכך, לא יכול לעשות כפי הראוי לה שהיא בת מלך, שעל כל פנים מתחברת לעירוני ולא למלך, ולא מלך. ולכך אינו יוצא ידי חובתו אימה. וכן, כאשר הנפש היא מלמעלה, ואף כי המצוות והתורה הם יציאה לה אל השלמות, מכל מקום, במה שהיא עומדת בתחתונים מגוף האדם, והיא עצם נבדל מן העליונים, לא תקבל השלמה. נבדל, פסיק, מן העליונים, פסיק, לא תקבל השלמה. לכך אינה שבעה מן המצוות, והיא נחשבת בכוח כל ימי היותה עם הגוף. וזה מה שרצינו לבאר. ודבר זה, עכשיו פה הוא זורק פצצה ככה בסוף, בשביל הכיף ככה, הוא לא יכול לגמור את הפרק ולזרוק איזה משהו, ודבר זה מחייב תורה מן השמיים. למי שיודע עניין הנפש ומדרגתה שהיא מן השמיים, והיא עצם מלתי מושלם. לכך השלמתה על ידי תורה ומצוות, כמו שהתבאר בעזרת השם יתברך. כי ניתן לה המעלה יותר על כל היא התורה להשלים חסרונה, בעבור שהנפש משתוקקת תמיד אל ההשלמה, מפני שעומדת בתחתונים והיא מן השמיים. ומה שאפשר להשלימה, היא שלמה. כלומר, זה מה שמכריח שיש תורה מן השמיים, שאם לא כן, מאיפה יבוא לה רביון צמאונה. עד כאן להיום. שלום. אופן טבעי, אבל היא לא טבעית.
אני אומר שיש נשת בין הנפש
לא, הסברנו שהמילה נפש פה פירושה נשמה.